טוב, רבותיי, שימו לב. מה שנעשה היום, אנחנו הגענו לאיזושהי נקודה, סיימנו איזשהו משהו, ובעצם אנחנו לקראת תחילת ימי רחבעם, ולכן אני רוצה לעשות היום משהו אחר. מה זה? רטלין. כל מי שצריך לקחת רטלין שיקח עכשיו, אז ללמוד היום משהו אחר, לנצל. חיפשתי כבר הרבה זמן את החלון הזדמנויות להגיע לנו וללמוד פרק משמעותי בנביא, שאולי נזכה לחדש בו כמה דברים, וזה את ספר יואל. מה? מי ששמע יכול לצאת שהוא חופשי. כן. אז בדיוק. בואו ננסה רגע להבין ו... לנסות לשבור סיב וללמוד ספר בתנ״ך בשיעור. רש"י אומר במכת הארבה במכת בו שהתורה מעידה שכמוהו לא היה וכמוהו לא תוסיף. כך אומרת התורה על מכת הארבה. אז רש"י כמובן מיד אומר, רגע רגע, איך זה יכול להיות? הרי בספר יואל מתואר הרבה, גם שם התורה מעידה, הנביא מעיד על הארבה שם, ספר קטן. כמוהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור. אז יש פה סתירה. נכון? תפתחו ספר יואל כבר תוך כדי. איך רש"י מיישב את הסתירה? יושב אותה, עושה הוקימתה. עושה הוקימתה, מה הוקימתה? אומר לו, של מצרים היה הרבה ממין אחד. ושל יואל היה באמת יותר גדול, אבל הוא היה מורכב מכמה מינים. זה הוקימתה שרש"י עושה. הרמב"ן, תסתכלו שם, הרמב"ן חולק על רש"י, הוא אומר, לא, א', מי אמר ששל מצרים היה מין אחד, בתהילים כתוב אחרת, נכון? אמר ויבוא הרבה ילק בכל גבולה, אז הנה, גם מצרים היה מכמה מינים, והרמב"ן שם מתרץ תירוץ אחר. איך שלא נסובב את זה? זה ברור שבתקופת יואל הייתה איזה מכה בסדר גודל של מכות מצרים, כלומר משהו לגמרי לא רגיל, עם עוצמות לא רגילות, וכמובן כלומדי תנ"ך אנחנו רוצים להבין כמה וכמה דברים. קודם כל, מתי זה היה? כן? איך זה היה? ולמה זה היה? לא כתוב. לא כתוב. ובאמת הפרשנים מתלבטים מאוד איפה לשים את הנביא יואל, למה לשייך אותו. כמובן שאחת הדרכים לאפיין או למקם את הנביא יואל תהיה לחפש את התוצאה של הארבה בנביא ולהגיד, אוקיי, אולי זה מכאן. לדוגמה, אחת האפשרויות שמעלים הפרשנים זה שהנביא יואל, אולי מדובר על יואל בנו של שמואל הנביא. יואל בן פתואל, למה נקרא שמואל פתואל? שפיתה להשם בתפילתו. ואז אולי הארבה הזה הוא הגורם לרעב שהגיע 3 שנים בימי דוד. יש כיוון שהולך בדרך הזאת. הרעב 3 שנים בימי דוד הוא תוצאה של הארבה. הארבה הגיע בתקופת יואל בנו של שמואל, וזה יכול להתאים. אנחנו מיד נראה שיש על השיטה הזאת כמה וכמה קושיות. לפני שננס... מה? כן. לא, לא, מה פתאום? לא, לא. הושע הוא מוקדם, מיכה הוא מקביל לישעיהו. יונה הוא בכלל יותר מוקדם. לא, הם כאילו, הם נביאים קטנים. אז איידי, דזוטר, מירקס, כן, בגלל שהוא קטן, הלך לאיבוד, אז צירפו אותם ל... בואו נראה קצת פסוקים ביואל עצמו, ואז ננסה...
איזה סיבה הייתה לכרוניקה להתעלם מהאירוע הזה,
לא להכניס
אותו בתוך
הציר הזמן? במלאכים. אנחנו נענה על זה, נענה על זה. מה הסיבה? מה? נענה על זה במלאכים או בשמואל, אנחנו נענה על זה. לא, מוטי שואל, למה ספר יואל לא נכנס במקום שהוא היה, שהוא קרא? בכלל.
למה הספרים האלה לא מאזכרים את הארבה?
יכול להיות, כן, אנחנו, זה הכיוון שנלך בו. אנחנו נראה שאולי הם כן מזכירים. תכף נראה, ויש לזה גם סיבה. בואו נראה כמה פסוקים בספר יואל, נתחיל מההתחלה. דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל. שימו זאת זקנים והאזינו כל יושבי הארץ. הייתה זאת בימיכם ואם בימי אבותיכם. עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. כלומר, יש פה גם מצווה לספר את זה. אז אני מבין למה יש מצווה לספר את הרבה של יציאת מצרים, אבל למה פה יש צורך לספר את זה הלאה? כאילו יש כאן איזה משהו שיש לו אפקט מתמשך, נקרא לזה ככה. יתר הגזם אכל הרבה, ביתר הרבה אכל הילק, ביתר הילק אכל לחסיל. הקיצו שיקורים ובכו והילילו כל שותי יין על עסיס כי ניחת מפיכם, כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר. שיניו, שיני אריה ומטלעות לבילו, כמובן זה הכוונה להרבה. שם גפני לשמה ותענתי לקצפה, חשוף חשפה והשליך, הלבינו שריגיה. תראו, זה לא חלק מנושא השיעור, אבל אני כן רוצה להגיד את זה, זה קשור להרבה. איך נוצר הרבה? דיברנו על זה פעם? אה? בעוד שיעור ברדיו. מה? כן. בסדר, אז אבל איך נוצר הרבה? איך נוצר? יפה, הרי הרבה. איך?
כשחגב מתחבר ללהקה, נוצרת תופעה הורמונלית שהוא גודל וצומח במעלים.
יפה, אז זה לא מתחבר ללהקה, אלא בוא נאמר ככה, עד 1921 היו בטוחים שזה מינים נפרדים, כי החגב בתור חיה הוא חיה מתבודדת וכזאת היא לא עדינה. איך הוא פתאום נהיה כזה להקה אלימה? אז שני חוקרים ב-1921 גילו שבשנים קשומות, כמו השנה, אז נקבת הרבה, במקום להטיל 50 ביצים, מטילה 150 ביצים, ואז הם בוקעים ונהיה להם צפוף. וקצת מזכיר בני אדם, מה קורה לאדם שהוא נהיה פתאום חלק מקבוצה? שהוא לבד, הוא בסדר, פתאום שהוא, יאללה חבר'ה, באים, פתאום ההליכה משתנה, ופתאום נהיית התנהגות יותר אלימה, להקות האופניים החשמליים בעיר, כאילו פתאום נהיים כזה, זה מה שקורה להרבה, הוא כאילו מקבל מסר צפוף פה, יש פה איזה חגיגה, הוא מפריש יותר סירוטונין, והוא נהיה אלים, וככה הם נהיים להקה. ואז במובן הזה, הרבה זה שיקוף של המצב החברתי של מצרים. מצרים זו...
זה תופעה שמבינה את עצמה, הוא מחליט הרבה יותר מהר.
בדיוק, כאילו זה גלגל כזה. ואז הרבה, כתוב מלך אין לה הרבה, הרבה בעצם שיקוף של המצב החברתי המצרי. קיבלתם שפע, מהשפע הזה במקום להיות חולקים אותו עם הזולת, נהייתם חברה דורסנית, אלימה, שמזינה את עצמה ודורסת וכו'. סגרו סוגריים רק לגבי המכה עצמה. אני חוזר לספר יואל, אלי, כי בתולה חגורת שק על בעל נעוריה, אתם מכירים את הפסוק הזה היטב מהקינות, הוכרת מנחה ונסך, אשכנזים, כן? הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני, שודד שדה אבלה אדמה, כי שודד דגן, הוביש תירוש ומלל יצהר. הובישו עיקרים, אלילו קורמים, על חיטה ועל שעורה כי עבד כציר שדה, הגפן הוביש בתאנה ומללה, רימון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הוביש ססון מבני אדם. אז קודם כל, קשה להגיד שזה מדבר על תקופת יואל, הבן של שמואל, כי כאן מתואר בית המקדש. אז חייב להיות בתקופה שהבית היה קיים, בתקופת דוד, ברעב של דוד אפילו לא היה משכן שילו. אז אתה לא יכול לשייך את זה לשילו. יש כאן, מתואר כאן תהליך, בהתחלה עובד קציר שדה, אחר כך אחרי זה העצים, גפן, תאנה ורימון וכו'. כמובן, מה שנפגע ראשון בבית המקדש זה היכולת להביא קורבנות. כי אין משכן שילה בתקופה היא. מה? בתקופת דוד המלך? יש במה בגבעון.
יש מקום כלשהו, שלב מביא מנחה, נסת, משרתים שם, עומדים שם.
אז בתקופת דוד המקום הזה כנראה לא היה. כלומר, משכן שהיא לא חרב, יש איזו במה זמנית מאוד בגבעון, אין... הולך לשם, אבל זה לא משהו קבוע. תכף תראה פסוק מפורש, שזה בין האולם למזבח, ממש מתואר בית המקדש. יפה, יפה מאוד. חיגרו, נמשיך. חיגרו וסיפדו הכהנים, ידילו משרתי מזבח, בואו עלינו בשקים משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. קדשו צום, קירו הצרה, יספו זקנים קודשי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, זה הכל בית המקדש, זה הכל אדוני. אהל היום, כי קרוב יום אדוני, וכשוד משדה יבוא. נגד עינינו אוכל ניחת מבית אלוהינו, שמחה בגיל. יש כאן מילים יפות בעברית, עבשו פירודות. פירודות הכוונה, לא מולקולות, אלא כנראה רגבי האדמה שמקלשנים אותם, הם נהיים נפרדים זה מזה, הם מתעבשים, יש עובש. תחת מגרפותיהם, נשמו אוצרות. נהרסו ממגורות, ממגורות זה המקומות שעוצרים בהם את התבואה, כן, כי הוביש דגן, מה נהנך באמן הבוך ודרי בקר, כי אין מראה להם וגם מדרי הצון נאשמו, וכולי וכולי, יש גם איזה בצורת מתוארת כאן בסוף יבשו אפיקי מים, נמשיך רגע לפרק ב', תיקו שופר בציון וערי ובהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני, כי קרוב, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, למה? ענני הרבה מסתירים את ה... את החמה, כשחר פרוס על הערים, עם רב ועצום, מי שראה הרבה, לפני 4 שנים, 5 שנים היה בדרום, בדיוק הייתי במילואים, אז אתה באמת רואה פתאום על הערים, איזה מין שטיח כזה, שטיח של הרבה, עם רב ועצום, כמוהו לא נהיה מן העולם ואחריו ליוסף עד שני דור ודור, לפניו אחלה אש ואחריו תלעת להבה, כגן עדן הארץ לפניו, ואחר מדבר שממה, גם פלטה לא הייתה לו. עוד שני פסוקים ואז נעצור, כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון, באמת זה דומה. הרבה הוא נראה כמו, אתה מעמיד אותו לצד, הוא נראה כמו אדם רוכב על סוס. כי הרגליים שלו הם כאלה כמו שתי הרגליים של הרוכב על הסוס, וזה נראה כאילו הוא הולך ככה. אז זה ככה המראה שלו, ככל מרכבות הראשי הערים ירקדון, ככל להב אש אוכלה קש, כעם עצום ערוך מלחמה, מפניו יחילו עמים, כולם מפחדים עניו, כל פנים קבצו פרור. מה זה? מה זה פרור? פרור זה סירים. ההתמודדות עם הרבה היו יוצאים לשדה עם סיר ומכים, עם איזה, מה? אתה כבר בתיגון, אתה כבר באוכל, לפני התיגון צריך לגרש אותם. שים מהם צ'יפסים, אני מבין שאני רואה את הריר נוזל לכם מהשפתיים.
מה שעשו כאן במאה
הטורקים? מה, אכלו הרבה?
לא, שהיה מכת הרבה והטורקים חייבו כל אזרח להביא 3 קילו הרבה מת, ובשביל
יצאו עם סירים ו... כדי בשביל לאכול, הם רצו לאכול. לחסל. הבנתי, כן. יפה. כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטו אורחותן וכו'. אני קורא עוד כמה פסוקים פה. ואדוני נתן קול לפני החילו כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום אדוני ונורא מאוד, ומי יכילנו. מי שחושב שהמילה להכיל היא מילה עברית מודרנית, אז יש כאן יום השם שאי אפשר להכיל אותו. מי יכילנו? וגם אתנו מדני שובו עדיי בכל לבבכם בבכי וצור מבכי ומספד וקירו לבבכם בעל בגדיכם ושובו עדיי כי רחנון ורחום ורחפיים ורב חסד מי יודע ישוב וניחם וישיר אחר ברכה מנחה ונסך אדוני אלוהיכם. אם כך אירוע דרמטי ביותר כלכלי חריג מאוד.
למה בא?
זה מה שאנחנו עושים. קודם כל לפני הלמה, איפה ואיך. המקום היחיד שיכול להתאים, ואם אנחנו באמת נלך על המקום הזה, זה גם יכול מאוד מאוד להתאים לשם של יואל. יואל, איזה אותיות זה? אליהו. בסדר, אבל כבוד.
יש לי חתן שמורכז עליי, כי לבן שקוראים ירמיהו, הוא אומר אליהו. תחליף את השם שלו,
לא? תחליף, טוב, בסדר. לא ניכנס לסכסוכים משפחתיים. לא רק אליהו, אלא גם אלישע. גם כן. בסדר, תודה. אז לא רק יואל, לא רק אליהו, אלא גם אלישע. כלומר, זה שלושת האותיות, זה מורכב מאותיות, אם אנחנו אומרים שיואל הוא תלמידם, או בתקופתם של אליהו ואלישע, אז זה גם הגיוני שהשם שלו מורכב מהאותיות של רבותיו. איפה זה יכול להיכנס? תפתחו בבקשה מלכים ב' פרק ח', מלכים ב', כן. נו. הנבואה, יפה, שאלה מעולה שאלת. ספר יואל מחולק לשניים. חלק אחד מתאר את האירוע, וזה עכשיו, החלק השני שעוד לא קראנו, מתאר את העתיד, אם יחזרו בתשובה, מה יכול להיות. זה חשוב מאוד. למה זה חשוב? כי קודם כל זה מגדיר, ואמרנו זה כמה פעמים כאן, מגדיר את תפקיד הנביא. תפקיד הנביא הוא לא להגיד את העתיד, זה להגיד את ההווה. יגיע הרבה, בסדר, אז הרבה, תופעת טבע, אומר הנביא, לא, זה לא תופעת טבע, אני אתאר לכם אותה בצורה מאוד מאוד חמורה, תכף נבין, יש לזה עוד משמעויות שתכף ננסה לעמוד עליהם. אבל איפה זה יכול להיות? מלכים ב' פרק ח', ואלישע הנביא, כך צריך להגיד כי יש דגש בנו, קרא, סליחה, פרק ח', מה עשיתי? אני בטט. ואלישע, פרק ח', ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה למור, קומי ולכי, את וביתך, וגורי באשר תגורי, כי קרא אדוני לרעב, וגם בא אל הארץ 7 שנים. רבותיי, רעב 7 שנים זה הרעב הארוך ביותר בתנ״ך. והוא ודאי מתכתב עם מכות מצרים. רק שבמצרים, אני מזכיר לכולם, בסוף לא היה רעב 7 שנים, היה רק 2 שנים. ופה זה 7 שנים. עכשיו, אם זה רעב שהוא תוצאה של בצורת, אז מה עוזר שהיא עוברת דירה? הרי בדרום ודאי לא יורד גשם, בצפון יש בצורת, אז לאן היא תעבור? אבל אם זה רעב שהוא תוצאה של מכת הרבה, אז אפשר להגיד שבאמת הרבה מכה באזור, נגיד שומרון, בצפון, אבל בדרום הוא פחות מכה, אז אם נעבור מקום, אז אולי שם נצא מהמסלול שלו. איך מגיעים לרעב של 7 שנים? זה מאוד פשוט, ולדעתי זה הפירוש היותר נכון על ההבדל בין הרבה של מכת מצרים להרבה של יואל, ומיד נוכיח את זה. אם נטען שהסיבה שהנביא יואל מפרט את סוגי ההרבה, זה בגלל שההרבה בספר יואל לא היה יותר גדול כמותית, אבל היה יותר גדול במשך. כלומר, הגיע להקה אחרי להקה. חקלאי מכין עונה, כל מי שמכיר עם חקלאים יודע, מכין עונה, מכין שתילה, שוטל, בום, הגיע הרבה, גמר לו את השתילה. עכשיו, לעונה הבאה הוא בבעיה. נגיד שהוא מגרד מהגורן, מהיקב, מצליח זה, שוטל עוד עונה. פתאום הגיע עוד להקה, בום, גומרת לו גם את זה. עכשיו, לעונה הבאה, השלישית, הוא כבר לא יכול להיערך, הוא ייקח לו שנה וחצי רק להתאושש משתי העונות שהוא לא הצליח, כדי להצליח לייצר עוד איזה עונה שלישית, ועוד פעם, ועוד עונה רביעית. בקיצור, ארבע עונות שמגיע הרבה, זה שבע שנים רעב. עד שאתה מתארגן, עד שאתה מתאושש, עד שאתה מצליח לשתול, כל חקלאי יודע את זה. הרי אומרים, הבדיחה, מה, יש בדיחה על חקלאים, זו בדיחה ששמעתי מחקלאים, אז אני יכול לספר אותה, לא חלילה. כן? אומרים, חקלאי תמיד אומר, טוב, השנה הפסדתי, בעונה הבאה יותר טוב. אז אומרים שעורך דין, רופא וחקלאי הגיעו לשמיים. אז אמרו להם, תקשיבו, אתם יכולים לחזור חזרה בגלגול, ולבחור מה אתם רוצים. אז עורך דין אומר, לדע, אני הייתי עורך דין, כל הזמן רבתי עם אנשים, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להיות רופא. טוב, אתה תהיה רופא. הרופא אומר, לדע, אני כל הזמן רופא, חולה, וזה לא מתאים, אני רוצה קצת לראות עולם, אני רוצה להיות עורך דין. טוב, אתה תהיה עורך דין. חקלאי אומר, אני רוצה להיות חקלאי. אמרו לו, יא חביבי, תראה בגלגול הקודם, הפסדת, הפסדת, הפסדת. מה חקלאי אומר, כן, אז הפסדתי, בפעם הבאה אני ארוויח. זה אמונה, מאמין, בחיי עולמים וזורע. כן. חקלאים, אני אומר, רק ציטוט, שלוש דרכים להפסיד כסף, הדרך המהירה, הדרך האלגנטית והדרך הבטוחה. הדרך המהירה זה הימורים, הדרך האלגנטית זה בילויים, והדרך הבטוחה זה חקלאות. כאילו, אז מה?
מהירה, אלגנטית,
בטוחה. בטוחה, כן.
מהירה זה גם
כן, כן. אז יש לזה כל מיני גרסאות, אז סיפקתי פה את הגרסה המעודנת. הכל פנים, אז זה מסתדר מאוד. אם, אנחנו מדברים על מכת הרבה מתמשכת, ולכן הנביא מפרט. לכן, למרות, נגיד כדברי הרמב"ן, שגם במצרים היו כל מיני סוגים, אבל אין מה לפרט, כי כולם הגיעו בבעם ביחד, אז מה, אתה עכשיו איזה פרופסור זוהר אמר, שמסתכל ומבדיל בין הסוגים? זה לא מעניין אותך, הגיע מכת הרבה וזהו, אבל אם זה מתמשך, אז שנה אחת הגיעה הרבה, שנה אחר כך הגיעה ילק, אחרי זה הגיעה חסיל, אחרי זה הגיעה גזם. ארבע מכות הרבה מתמשכות יוצרות לך שבע שנות רעב, והאמת שזה פסוק מפורש. בדיוק, את אשר התיר את זה, הותיר את זה, את אשר התיר את זה, הותיר את זה. וזה פסוק מפורש ביואל, איך אנחנו יודעים? כי הנביא אומר, עוד לא קראנו את זה, בפרק ב', ומלאו הגרנות בר, אם תחזרו בתשובה והשיקו, יקבים תירוש ויצר, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל, הרבה, הילק, החסיל והגזם, חילי הגדול אשר שילחתי בכם. הוא מפורש אומר שזה שנים. זה לא היה מכת רעב אחת, מכת הרבה אחת, אלא זה מתמשך. שבע שנות רעב זה גזרה בלתי רגילה, משהו בסדר גודל של יציאת מצרים. ועכשיו, מה זה? היא לא משאירה הרבה אנשים אחר כך. וכמובן השאלה היא, עכשיו אחרי שמיקמנו את, אנחנו מיקמנו לדעתי היטב את ההרבה, זו המכה, ולכן בעצם אנחנו פוגשים out of nowhere, כאילו זה לא מתכתב עם שום דבר, הכל בתקופת אלישע, הכל פחות או יותר זורם בכיוון חיובי, פתאום בום, שבע שנות רעב. הרי אפילו אצל אליהו הנביא, שבסך הכל היה שנתיים רעב, כי הוא גזר על המטר, עשו מזה כזה רעש, והקדוש ברוך הוא נזף בו, ואמר לו, לך לאחאב וראה מטר. ופתאום אצל אלישע, נביא החסד, נביא הניסים, הנביא שהקדוש ברוך הוא שם במקום אליהו, שהוא פתאום מגיע כזאת גזירה של שבע שנות רעב. על מה ולמה? קשה ביותר הדבר הזה. קשה ביותר. אז אנחנו מבינים איך, אנחנו מבינים מתי, אבל הזעקה של כבודו עדיין מהדהדת. למה? למה? מה הסיבה? כדי להבין את זה, ברשותכם, אני רוצה להיעזר בפרשנות הכי טובה לתנ"ך. מה? מי הפרשן הכי טוב של התנ"ך? התנ"ך בעצמו. כשאנחנו מוצאים הקבלות, פסוקים דומים, ביטויים דומים, אנחנו מבינים שזה מפרש את זה. ואני מבקש להעביר אותנו 150 שנים קדימה בהיסטוריה, לתקופת חזקיהו המלך. שממלכת ישראל כבר גלתה, נשארת ממלכת יהודה, ומתפתח איום. איום על ממלכת יהודה. כדי להבין את זה, אני רק רוצה ברשותכם לקרוא עוד מספר פסוקים בספר יואל, כי יש שם כמה דברים שאנחנו צריכים עוד... אני הגעתי לפרק ב' פסוק תתוו, נקרא עוד כמה פסוקים ברשותכם. תיקו שופר בציון, קדשו צום, קירו הצרה, יספו עם, קדשו קהל, קיפצו זקנים, יספו עוללים, ויונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, בין האולם ולמזבח, לשאלתך רבי חיים, יבכו הכהנים, משרתי אדוני, ויאמרו, חוסה אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים, גויים הכוונה כאן הרבה, למה יאמרו בהם האלוהיהם, ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו, ויען, עכשיו זה נבואת עתיד, זה נבואה, אם תחזרו בתשובה, זה מה שיכול להיות. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. ואת הצפוני ארחיק מעליכם. מי זה הצפוני?
הרבה.
הרבה. אמנם זה נהיה כינוי ליצר הרע, נכון? הרחק נע מעליה, חברת קטע צפוני, הרחק נע מעליה, חברת קטע צפוני. שבת בשלח, בקשות, איפה אתם השבת? הולכים לעדס? קצת תשמע פיוטים? למה? הוא לא יכול להגיע מזה, מצפון מזרח? ממדבריות עיראק וזה? גם משם הוא יכול להגיע. גם משם הוא יכול להגיע.
נראה לי בדרך כלל מגיע מדרום.
ואת הצפוני הרחיק מעליכם, והדחתיו אל ארץ יהוא שממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועלה בעשו וכו'. ויש כאן המשך הנבואות שהכל יהיה בסדר, ושילמתי לכם, זה חילי הגדול, פסוק כ"ה, שילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה והילג החסיל והגזם, חילי הגדול אשר שילחתי בכם, ואכלתם אכול בשבוע, והיללתם וכו' וכו'. טוב, יפה מאוד. אז הנה יש לנו כאן פסוקים. אם הייתי אומר לכם שהרבה הוא משל, אז מי הנמשל? מי?
אם אתה שולח אותך לחזקיהו, זה סנחריב.
יפה, אבל מי הנמשל? כן, אבל מה הנמשל פה? סנחריב ברור, אבל מה הנמשל? הנמשל הוא... לא. הנמשל הוא, אתה צודק, אבל מה בסנחריב זה הנמשל? הנמשל זה מה?
צבא של אימפרטורים.
צבא שאתה רואה את ההתחלה שלו ולא רואה את הסוף. אתה לא רואה את הסוף. זה בלתי נגמר. זה כמות... בלתי נתפסת של כוח צבאי עצום, שכשהוא מגיע אתה רק רואה את ההתחלה, אתה לא רואה את הסוף. עכשיו זה דבר שהוא לא, הוא לא עולה על הדעת. אנחנו רגילים עד הרגע הזה בתנ"ך, אנחנו רגילים למה? אנחנו רגילים למלחמות מקומיות, ארם, אפילו מצרים, לא יודע מה, עמון, מואב, מכות בשכונה, בסדר? זה אף אחד מהם באמת לא יכול להגלות את עם ישראל. יכולים להטיל לנו מיסים, לשעבד אותנו בצורה כזו או אחרת, אף אחד לא יכול לעקור אותנו מכאן. ואם אנחנו מדברים על כך של תקופת אלישע, זה מדובר שאנחנו כבר 700 שנים ברציפות בארץ. אבל כשאימפריה מגיעה, אין מעצור. היא תעשה מה שהיא רוצה לעשות. לא משנה כמה זמן זה ייקח לה, לא משנה כמה היא תצטרך להשקיע בזה, אין לה מגבלות. אין לה מגבלות. אתה יודע, זה כמו שעכשיו יגידו, אנחנו ישראל... אנחנו עכשיו נערכים מול צבא כזה, צבא אחר, חיזבאללה, זה, נגיד שמצרים גם באיזה מעגל, אבל מי יגיד לך, תקשיב, וזה לאורך ההיסטוריה תמיד היה, בכל פעם שישראל רצה לעשות את משהו וזה לא נראה לרוסים, זהו, חבר'ה, לא. אחרת, אנחנו נגיע. כל הכבוד לבריון השכונתי, אנחנו עדיין לא בסדר גודל של מעצמה, שבמלחמת העולם השנייה, עם כל הזה, הם היה להם עורף, אסטרטגי ואנושי בלתי נגמר. הגרמנים מדווחים, אומרים, הם לא נגמרים הרוסים.
אבל הם לא במידה שלהם.
מי?
כל מי איתה שמגיעה, מה שמגיעה, תראה את הרוסים בצ'צ'ניה, תראה את האמריקאים בעיראק וכדומה. בסופו של דבר, כולם יוצאים מזרון לבין הרגליים. אף אחד לא חושב
שזה ממש. ממש לא, אני חושב שלא. האמריקאים, אחרי שהרסו להם שתי מגדלים, הם הלכו וכבשו שתי מדינות. ולא עזבו שם עד שהם השיגו מה שהם רצו, כבשו את פקיסטן, כבשו את אפגניסטן, כבשו את כל מה שצריך.
מה? הפלישה לנורמנדי, זה היה...
כן, כאילו הם באו, עלה כמה שעלה, יעלה כמה שיעלה, הם באו עד שהם לא ברחו בכלל עם זנה ונרגליים, הם פה, הם באו, יש שיקולים שלהם, גם טעויות שלהם, אבל מבחינת העוצמה, כמו שאמרת, הפלישה לנורמנדי, זה משהו בלתי נתפס, בלתי נתפס. אז צודק רב שבתאי שזה שולח אותנו לסנחריב. איך נדע? הנה התנ"ך מפרש את עצמו. תראו את ישעיהו פרק ה, 150 שנה יותר מאוחר, אותה סכנה קיימת, אימפריה שעלולה להגיע מצפון מזרח, ואיך ישעיהו מתאר אותה. תחזיקו אצבע אחת בישעיהו פרק ה, ואצבע אחרת ביואל, בפסוקים שקראנו. אומר ישעיהו הנביא, איפה אני גם בעצמי כבר הלך לי לאיבוד, רגע. הנה, אוי, בדיוק פתחתי בברכי. הנה. אומר ישעיהו, פסוק קפה. על כן חרף אדוני בעמו ביית עליו, ויקהו, וירגזו הערים, ותהיני ולתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת, לא שבה פה ועוד ידו נטויה. ונשא נס לגויים מרחוק, ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. הם באים בקלות, הרבה, וגם וגם החיילים, האימפריה. אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן, לא נפתח אזור חלציו, לא ניתק שרוך נעליו. במילים שלנו, אין לו מגבלות לוגיסטיות. אין לו. הוא, מה שצריך הוא יעשה. הוא יפתח ציר לוגיסטי, לא משנה מה יהיה המחיר. אין לו מגבלה. אשר חיציו שנונים, כל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר, נחשבו גלגיליו כסופה. אני קורא לכם את הפסוקים, כמראה ביואל, כמראה סוסים מראהו וכפרשים כל כן ירוצון, ככל מרכבות על ראשי הערים ירקדון, ככל להב האש, כמעט אותו תיאור של הערבה ושל אשור, שעגל לו כלבי ושואג ככפירים וינום ויוחז טרף ויפליט ואין מציל, קראנו בישעיהו, ולעומת זאת ביואל, מדבר שממה, גם פלטה לא הייתה לו, גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה ומטלעות לוי לו, אותו תיאור, לוי לוי, אריה אריה, מטלעות מטלעות, פלטה פלטה. וינום עליו ביום ההוא כנעמת ים וניבט לארץ, והנה חושך צר ואור חשך בעריפיה, בישעיהו וביואל, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס אל הערים, אמרה ועצום. אז כשהנביא ישעיהו בוחר לתאר את האימפריה האשורית, הוא מתאר אותה כמו שיואל מתאר את הערבה. אז מה זה אומר? זה אומר שבתקופת אלישע יש נפתח חלון הזדמנויות. אתם יודעים שלפעמים שנפתח חלון הזדמנויות, אז צריך לנצל אותו. מהו חלון ההזדמנויות? אנחנו נמצאים אחרי אחאב, אחרי זבל, אחרי הרוע הגדול, זה ברור שממלכת ישראל הולכת ומתדרדרת מדחי אל דחי, אבל פתאום יש איזה עת רצון. אלישע הנביא, יהורם בן אחאב, שהוא נאמן וכפוף ומכבד את אלישע הנביא, מלך צדיק ביהודה שנקרא יהושפט, אולי זה הזמן, מה? גם לאחד, אבל גם לאיים באופן שזה ייקלט. כי הנביאים מדברים, חזור ודבר, במלכים, כתוב ומתאר את זה, במלכים ב' פרק ט' ו', משהו כזה, כשמתוארת גלות עשרת השבטים, אז הקדוש ברוך הוא, כתוב שם, מלכים ב', מה אמרתי פרק? לא יודע אם זה ט' ו', הוא, כן, עוד שנייה. פרק י' ז', ואי כאשר חטאו בני ישראל, אדוני אלוהי מעלה אותם מארץ מצרים, וילכו וכולי, בחוקות הגויים, אז הוא הגלה אותם, אבל בפסוק י' ג', ויעד אדוני בישראל וביהודה, ביד כל נביאי, כל חוזה, לאמור, שובו מדרככם הרעים, ושמרו מצוותיו וחוקותיו ככל התורה, אשר ציוויתי את אבותיכם, אשר שלחתי עליכם ביד עבדי הנביאים. ולא שמעו. ויקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו באדוני אלוהים. לא שמעו. הנביאים איימו עליהם, תהיה גלות. וזה לא נכנס באוזן, איך תהיה גלות? מה תהיה גלות? אנחנו 700 שנים פה, איזה גלות? בסדר, יהיה צרה, יהיה כיבוש, אבל גלות לא תהיה. בזמן אלישע הנביא, או מעט אחריו, בתקופת יואל, חלון הזדמנות אחרון לנסות להחזיר אותם בתשובה. אומר הנביא, אם הנבואה לא עוזרת, אולי יעזור מה? מצגת. ויזואלי, המחשה. נביא להם הרבה, ונגיד להם, אתם רואים את הרבה? תעשו לו ככה, כמו בפלאפון, ותבינו שזה מה שהולך לעלות עליכם. כלומר, הרבה הוא משל, והנמשל זה האימפריה שתעלה עליכם. אין לה קצה, אין לה גבול, אין לה סיום, היא תבוא ותגלה אתכם. וזה ניסיון זעקה אחרון של הנביא להציל את ממלכת ישראל, ולכן הוא מכה אותם. דווקא בתקופת הנישה, שהיא כאילו תקופת חסדים, אבל דווקא בגלל החסדים הללו ניתן לנצל את התקופה כדי להכות איזה מכה אחרונה, כדי להושיע, כדי להציל. תבינו, והנביא אומר להם, אם תחזרו בתשובה, עכשיו נוכל לקרוא את הפסוקים שוב פעם של יואל, את פסוקי הנחמה, הם ממש כפולים. הוא אומר להם, אם... מה אתה אומר? יש הרבה. בדיוק. הרבה הוא משל.
הוא אומר לכם, המשמעות של הרבה זה לא האסון שהוא גורם, אלא הסימבולי.
היה הרבה, אבל הרבה הגיע. אתה אומר לעצמך, אתה שואל שאלות שמקדמות אותנו מעולה. הרבה דרך כלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא רעב על עם ישראל, הוא עושה את זה דרך בצורת. כי זה כתוב בתורה. שארץ ישראל, ההתקשרות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה עובר דרך הגשמים. אם בחוקותיי תלכו, גשמיכם בעיתם, לא זה, נכון? הרבה זה כאילו out of nowhere. אם אתה רוצה לעשות רעב, תביא בצורת. למה הרבה? אומר הנביא, הרבה, הגיע הרבה, עשה נזק, דחק אותם לפינה. אבל אומר להם הנביא, זה רק הפרומו של ההקדמה. אם לא תחזרו בתשובה מהרבה, ההרבה, יהיה הרבה אחר. הרבה יותר גרוע.
שאתה לא יכול להשמיד אותו.
ותראו בעיניים איך זה נראה, תראו בעיניים שאתה רואה משהו שהוא לא נגמר, שהוא תוקף גל אחרי גל, עוד דיוויזיה, עוד דיוויזיה, ככה זה יהיה. הם לא ראו דבר כזה. מעולם עם ישראל לא נלחם באימפריה, לא נלחם, נלחמו כאן בשכונה, מכות, אתה יודע, זה, 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 צבא כזה, צבא אחר, אבל דבר כזה שאין לו, אין לו קצבה, אז הנביא מנסה להמחיש להם בעיניים איך זה יראה. אני מנסה לדמיין מה היה קורה עם הנאצים, עם אח שלם וזכרם הגרמנים, היו מקימים מחנה ריכוז כזה קטן, מחנה השמדה, ומשמידים איזה עיירה קטנה כזאת בהתחלה, בתור איזה פיילוט, וזה היה נפוץ. והיו, הנה תראו, ככה זה יהיה. אז אולי זה היה מציל. אולי, לא יודע, אי אפשר לדעת. מה אתה אומר?
למה זה לא עזר כמו שהעזרה
עשרת הטבעת שלך? שאלה טובה אתה שואל, לא יודע. אני רק מנסה אולי לענות על זה, אבל זה לא עזר, זה אנחנו יודעים. הוכחה חזקה מאוד לכך, שזאת התקופה, וזה הסיפור וזה המשל, כלומר, אני בא לומר שיש כאן ניסיון אחרון בהחלט להציל את ממלכת ישראל מגלות. דרך הדימוי הזה, הרבה שהגיע, אז בואו נראה רגע את הפסוקים, את פסוקי הנחמה. אני קורא עוד פעם מפסוק, מפרק ב', פסוק נגיד תדבר. תיקו שופר בציון, קדשו צום, קירו הצרה. יספו עם, קדשו קהל, קיפצו זקנים, יספו עוללים, ביונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה. אני מזכיר לכם שמקודם כבר הנביא אמר, כי גוי עלה על ארצי. בפסוק ו', עצום ואין מספר. אנחנו רואים, כן, גוי הכוונה, זה... זה משל להרבה, גוי. לא, 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 זה לא משל להרבה. ההרבה הוא המשל לגוי, שיעלה אם לא תחזרו בתשובה עכשיו.
זה הצפוני,
בדיוק. ואז, ויאמרו, חוסה, אדוני עמך, ואל תיתן החלתך לחרפה למשול בם גויים. שוב פעם, אשור. ואם אשור בלבל את האומות, אז יכול מאוד להיות שהצבא שלו היה מורכב מכל מיני שכירי חרב מאומות שונות, לכן זה גויים, כמו ההרבה מסוגים שונים. למה יאמרו בהם האלוהים, ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו? מכאן זה נבואה שיכולה להיות. אם תחזרו בתשובה. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן התירוש והיצר, ושבעתם אותו ולא יתן אתכם עוד חרפה בגויים, ואת הצפוני, הרבה או אשור, תחליט מה מדובר, הרחיק מעליכם. וידחתיו אל ארץ יהו שממה, את פניו אל הים הקדמוני, בסופו אל הים האחרון, ועלה באשוב אתה על צחנתו, כי הגדיל לעשות. עוד, אני מדלג לפסוקי, לפסוק נגיד כפוו, ואכלתם אכול בסבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבוא שועמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני. קרב ישראל, זה מדויק פה. קרב שבטי ישראל. ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד, ולא יבוא שועמי לעולם. לא יבוא שועמי לעולם. כן, ככה מסתיים את ההפטרה. וואו. ומה יקרה אם זה לא יצליח? מה יקרה אם ישראל לא יחזרו בתשובה? בדיוק, לא. תשימו לב, אומר ככה, בפרק ג', פרק קצר מאוד, מדבר על נבואים וכו', נבואות, פסוק ה', והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר אדוני ובשרידים אשר אדוני קורא. כלומר, אם תחזרו בתשובה, אז אני השם בקרב ישראל. אם לא תחזרו בתשובה, בהר ציון תהיה פלטה רק בשבטי יהודה. בדיוק. ואיזה עמק מדובר כאן שהקדוש ברוך הוא ישפוט את הגויים? איזה עמק? כי הנה בימים מהם אהוב העת היא אשר השיב את שבות יהודה וירושלים וקיבצתי את כל הגויים והורתים אל עמק יהושפט. למה זה נקרא עמק יהושפט? אפשר להגיד עמק יהושפט והשם המשפט, אבל המלך, מלך יהודה שפועל במקביל לתקופת אלישע, אליהו, יואל, כן? במיוחד אצל אלישע, זה המלך יהושפט. אז זה מסתדר שהוא משתמש בדימוי של המלך יהושפט לעמק שהוא ישפוט את הגויים, כי זה מלך שפועל בתקופתו. זה עוד הוכחה לכך שזאת זו התקופה. כן, כן. בסדר, אז עכשיו יש לנו את יהורם בן אחאב, שהוא מלך יותר טוב מאבא שלו. ויש את אלישע הנביא. וזה לא תירוץ, זהו, עכשיו תחזרו בתשובה. ויש גם את ממלכת יהודה. זה הניסיון האחרון.
זה של הרבה שגבולות גזרה.
כן.
ואדי ג'וז.
מה?
ואדי ג'וז,
זה נקרא מגיע שפט. היום, אולי זה היה...
לא, ניסו לתרגם את זה.
יפה, יפה, לא הכרתי. נבואת הסיום של, אני מדלג רגע אחרי כל השפיטת הגויים, נבואת הסיום של יואל, והיה ביום ההוא, יטפו הערים הסיס והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל שיטים, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. כלומר, אם לא תחזרו בתשובה, מה שיקרה שיהודה תישאר, וישראל יגלו, ואז צריכו לעשות משפט עם הגויים שיגלו אותם, ניקיתי דמם לא ניקיתי של שבטי ישראל, אבל אדוני ימשיך לשכון בציון. כלומר, הנביא יואל אומר, תקשיבו, זו ההזדמנות האחרונה להציל את שבטי ישראל, אם לא תחזרו בתשובה, יישאר רק שבטי יהודה וירושלים. ואז זה מסביר יפה מאוד את כל העניינים. באמת הרבה שהיה בתקופת יואל היה גדול מהרבה של מצרים, לא בכמות של הלהקה, אלא במשך הזמן. הוא יצר כתוצאה מהמשך 7 שנות רעב, שמתוארות שפיר היטב בתקופת אלישע. הוא אמר לאישה, תלכי. לכן הוא גם יכול להגיד, תעברי דירה, כי הרבה יכול להיות שהוא במקום מסוים ולא במקום אחר. זה לא בצורת. הסיבה שמגיע כזה הרבה היא לא סיבה דווקא של דין, אלא היא סיבה של רחמים. רק לא עוזרים דברי הנביאים. לא עוזרים התוכחות, אז אולי המצגת הזאת תעזור כדי שיבינו איך זה הולך להיראות. וכששאלנו את עצמנו מי אמר לנו שזה משל לאשור, אז קודם כל הפסוקים עצמם כמעט אומרים את זה במפורש, אבל שמנו פעמנו לספר ישעיהו, שם הנביא ודאי מתאר את מסע סנחריב לממלכת יהודה, והוא מתאר את ממלכת אשור כמעט באותם מילים שבהם יואל מתאר את ההרבה. אז לכן ההרבה בתקופת יואל הוא בעצם ניסיון אחרון למנוע את הגלות, וזה באמת אירוע דרמטי שמצדיק הרבה בסדר גודל של יציאת מצרים. מה?
זה עדיין לא עשי.
מה זאת אומרת?
הרבה לא עשי.
כן, כן, הוא מצדיק. וככה הצלחנו לפתור את החידה של ההרבה שהיה בתקופת יואל.